לשורפים משחקים, הפודקאסט לגיימר העצלן. תוכנית שבועית על משחקי וידאו, תפקידים ולוח.
ערב טוב וברוכים הבאים לתוכנית השבועית של שורפים משחקים, עונה 13 פרק מספר 11. אני אבי מנח.
אני יודע חלפון.
אני עידן זרמן.
אני גיא ביטון.
שלום לכולכם. מה נשמע?
יש לי שאלה, האם תכננתם מראש את סדר ההקראה?
זה קבוע. זה אביב ראשון, ואז לפי ותק.
Descending on order of seniority.
אם היה לך ותק כמו ליאו ליהודה, היית יודע שזה הסדר.
וואו,
זה גם לא הייתה אחרון.
איזה חבורה של מיליטנטים דוחים אתם.
לאף אחד אין ותק כמו ליהודה. יהודה פאונדר.
וואו.
הוא קרא לך זקן.
אני יודע, אני זקן. אני הכי זקן פה נראה לי.
הוא אכן זקן.
כמה זה? How old are you?
38.
לא, אז זה היה בן זקן כמוך.
פחות, כי אני רק עכשיו נהייתי בן 38.
זיירמן קטן ממני בחודש. זיירמן הוא ב-31 למרץ, למאי, ואני ב-21 לאפריל.
זיירמן, מזל טוב.
מזל טוב, זיירמן.
תודה, תודה.
זה נורא קל לדעת את היום הולדת של זיירמן, כי זה הניקנים שלו תמיד בעולם ever, BS31.
מאיפה הייתי אמור לדעת את זה?
זה גם לא תמיד, זה הניקנים שלי בעיקר במקומות ישנים, שבהם לא היה לי רעיון לניקנים, ואז שמשתי באיזה משהו פשוט, פלוס מספר, כי המשהו הפשוט היה תפוס.
כן.
בגדול אני מכיר את זיירמן עוד מאז גיימר, אז בגלל זה מבחינתי זה תמיד היה הניקנים שלו.
כן.
האמת שאצלי זה דומה, במקומות שבהם יש לי משתמש מלפני isl.me, אז זה isl21 עם משהו, כי גם 21 בגלל התאריך, לא יודע. כולנו
אני רואה שאתם ממשיכים את שיחת הזקנה ועכשיו מדברים על נוסטלגיה בת עשרות שנים. גיימר עלה, מישהו רוצה לדבר על וויז, עיתון המחשבים?
אהבתי את וויז.
חכה שנגיע למשחקים שלי ואני מדבר על משחק מ-1997.
מה?
חכה שנגיע לשם. על וויז אפשר לדבר הרבה. הסיבה היחידה שאני מכיר את וויז זה כי ערן מולות התחיל שם את סדרת מורגן, ולאחרונה הוא גם התחיל לכתוב מורגנים חדשים, אז זה נהדר.
אתם יודעים שאני פעם זכיתי בתחרות יצירת NPCs בוויז?
באמת?
וואו, אתם יודעים שפעם אחת הם התקשרו אליי ואימו בתביעה נגדי כי פרסמתי משחק צרוב למחירה?
נהדר.
מה, כתבת משחק צירוב למחירה? או שמישהו קנה אותו ואז...
לא, לא, לא. כתבתי מודעה למחירה של איזה משחק שהיה לי עותק צירוב שלו, וכשהאדם התקשר והתחזה לקונה פוטנציאלי, והוא שאלה אם המשחק צירוב, וכשאמרתי כן, הוא חשף את עצמו.
וואו, ממש עשו לך עוקץ.
היו מתקשרים לוודא, ממש.
איזה עוקץ, וואו, לא יומן.
הייתי ילד בן 11, זה היה פאקינג מפחיד.
תכלס, כן, אני יכול להבין לגמרי.
זה פאקינג קול.
בסוף זה מישהו משועמם בוויז שלא היה לו מה לעשות. לא אומר, נתקשר לאנשים שמוכרים משחקים ונראה אם הם מוכרים אותם איזה יפים.
טוב, עכשיו אני צריך להביא את ערן מולות להתארח פה איזה פעם, שידבר על ימי העבר.
אני אשמח להתארח.
בסדר גמור.
היית יכול להביא את ערן מולות לפני שהוא התחיל את הקיקסטארטר המצחיק שלו.
זהו, האמת שחשבתי אחרי שהם עלו להביא אותו, אבל לא היה לי כוח. אבל אנחנו כבר נדבר על הקיקסטארטר הזה כאן, בשביל שאנשים ידעו וילכו להזמין, כי זה מגניב. אבל נעשה פתיח קודם, אנחנו שורפים משחקים, הפודקאסט לגמר העצלן, כל המשחקים כולם. אנחנו משדרים בימי שלישי או רביעי בערוץ הטוויץ' isl.me. והפרקים עולים מאחר כן בימי שני באתר isl.me, שם תוכלו למצוא את כל פרקי העבר וגם קישורים להרשמה לאפליקציית הפודקאסט המועדפת עליכם. אנחנו נדבר על דברים ששיחקנו לאחרונה וציפיותינו לעתיד ועוד חיינו וחיינה. נתחיל מדברים אחרים לפני שנגיע למשחקים. אז קודם כל, כמו שזכרנו עכשיו, יש קיקסטארטר מעניין, הדסטארט, כי זה ישראל. של ערכה למתחילים של משחק חרבות וכשפים,
הקופסה האדומה?
כן, זהו, הם עיצבו אותה להיות ממש כמו הקופסה האדומה של מבוכים דרקונים, אוריג'ינל די-אנ-די. וחרבות וכשפים, זה משחק מסוגה שנקראת OSR, שזה סוג של... אנחנו רוצים לחכות את החוקים שמבוכים ודרקונים המקוריים מפעם פעם, אבל לעשות להם קצת שיפורים ושיפוצים ככה שלא ירצו לכם לגרום, לא יגרמו לכם לרצות את עצמכם. אז זה, וזה מעוצב נחמד, ובאמת מגיע בקופסה עם חוברות וגם תוכן מקורי, לא רק השיטה המתורגמת, וזה מגניב. אז אני מנסה למצוא את הקישור Head Start, כדי לדעת כמה זמן עוד נשאר לו. הנה, מצאתי. זהו, אז אנחנו עושים את הקישור בהערות הפרק, ואם אתם רוצים לתמוך, אז אתם מוזמנים, כבר עברו את היעד הראשון, יש להם עוד 20 יום, נכון להיום, אז עוד שבועיים מרגע שהפרק עולה. היעד המקורי היה 17,000 שקל, הם כבר ב-32,000 שקל, אז זה לא בקטע של תעזרו להם להגשים את הפרויקט. הפרויקט הוגשם, יש כמובן יעדי המשך, כמו בכל פרויקט דומה אחר, אבל אם אתם רוצים לתמוך ולהזמין לעצמכם, לילדים שלכם, ערכה כזאת, אז בבקשה. It's a thing.
It's a thing.
Yes.
ודרור רפפורט, באקט נורא מטופש, עד כמה שאני מחבב את הבחור, לביקורת על הקופסה. אני חושב שזה... יעלה לפייסבוק מתישהו, אבל אני לא בפייסבוק, אז הוא שלח לי קישור לסרטון שלו, אז כשזה יעלה אני...
It's already done the rounds.
כן, אז הוא עשה ביקורת על הקופסה. זה היה טע.
כן. ועכשיו, אני חושב שהם הוסיפו אותו כנבל באחת ההרפתקאות שהם כותבים.
לא מפתיע.
זה מוצלח.
כן, דרור רפפורט הוא בהחלט נבל, דרך אגב, אני עובד איתו, אז מותר לי להגיד.
בסדר גמור. נקסט, אנחנו בתחילתו של חודש הגאווה, ובסטרים אלמנטס אנחנו עושים כל מיני דברים לכבוד חודש הגאווה, שהם פורסמו בימים הקרובים, ואחד הדברים שהזכרתי בעבר, בהקשר של מרצ'נדייז, שדיברנו על זה שכרגע אין חולצה צופים משחקים חדשה, אבל יש מרצ'נדייז מגניב של סוף של סטרים אלמנטס, אז זה קורה. אנחנו מקליטים את זה היום, הפרסום יהיה מחר, אז אני לא נותן לכם את הקישור ברגע זה, אבל אם אתם מאזינים
הוא יהיה בהערות פרק.
זהו, אם אתם מאזינים את זה ביום שני ולאחר מכן, אז זה כבר יהיה באוויר ותוכלו להיכנס ולרכוש. וכמובן אם אתם עוקבים אחרי בטוויטר, אז זה יצויץ לכל עבר.
בכל מקום.
המארץ' ממש נהדר, אני הזמנתי עצמי שני קוצות. זה שילוב מגניב של דברים של גאווה פלוס דברים של גיימינג. אז יש נגיד עיצוב של Select Your Character שקניתי חולצה כזאת, וכל מיני דברים אחרים של גיימינג. אז יש חולצות, יש הודיז, קריות, סמיכות, בקבוקים וכוסות.
גופיות.
גם גופיות, נכון, וכל הרווח נתרם לארגון שנקרא It Gets Better Project, ומהאתר שלהם הם אומרים שהמטרה של הפרויקט, המשימה שלהם זה להעצים ולחבר אנשים בקהילה הלהט"בית מכל רחבי העולם, בהחלט משימה שאנחנו בסטרים אלמנטס תומכים בה. אז כן, אז אתם יכולים לקנות לעצמכם דברים מגניבים, ולתמוך בארגון מגניב, וזהו, מומלץ.
ורק תקחו בחשבון שאם אתם מזמינים את הדברים שלהם, הם מגיעים ריח מטורף של חומץ, וזה בסדר.
כן, למרות שזה לא, זה לא אותו יצרן שאתה הזמנת את החוצות של שורפים.
אוקיי.
אז ייתכן שהריח יהיה שונה, אבל...
זה היה די מצחיק, זה כזה, פתחתי את החבילה, וחשבתי שמישהו פוצץ עליי בקבוק של חומץ, ואז יש בפנים פתק שאומר, If you smell vinegar, it's fine, it's part of the printing process, ואני כזה, זה משהו שאתם צריכים להדביק בחוץ, לא אחרי שפתחתי את זה ומתתי מהריח של החומץ.
כן. זהו, ובגלל שזה ספק אחר, אז גם אם אתם קונים חולצות לישראל, המחיר משלוח סביר יותר. שאר הדברים לא מאוד סבירים. ניסיתי להוסיף קוס לה, שתי חולצות עלו לי מחיר משלוח של $8, שזה בסדר. וניסיתי להוסיף קוס, ואז המחיר משלוח עלה בעוד $10, שזה כבר פחות משתלם, אז לא קניתי קוס בסוף. כן. זהו, ודבר אחרון לפני שאנחנו מתחילים, מה שיחקנו, אנחנו משדרים את התוכנית, מקליטים את התוכנית דרך דיסקורד, ובדיסקורד הוסיפו פיצ'ר שהם העתיקו מאפליקציה ל-iOS שנקראת קלאבהאוס, של ערוצים שנקראים סטייג'ז, וזה אומר שאנחנו יכולים לשבת ולדבר ואתם יכולים להקשיב לנו. אז זאת פשוט אלטרנטיבה להאזין בשידור חי, כמו שיש את טוויץ', אתם יכולים, אם אתם בדיסקורד, להיכנס ולהאזין דרך ערוץ הסטייג', אם תיכנסו לשרת, זה ב-is.me/discord, אז יש ערוץ שנקרא Recording Booth, וכשאנחנו משדרים, אז אנחנו נמצאים שם. זהו, זה הכל. נעבור למה שיחקנו. וגיא, אתה לא היית בתכנית מלא מלא זמן, אז אתה מתחיל, וגם הם מביא לנו את הביג ריליס של החודש האחרון בערך.
ייי, it's remake.
Remake. אני לא יודע אם זה הביג ריליס, כאילו, ביומיוטד גם יצא החודש.
זה נכון, זה נכון. ביומיוטד יצא, לא נראה לי שלמישהו יצא לדבר עליו, אז זה נכון.
בגדול אנחנו כבר ביוני, אבל בוא נדבר על הביג ריליס של אחד מהביג ריליסס של החודש שעבר. Mass Effect Legendary Edition. אז קודם כל לא שיחקתי במס אפקט אף פעם.
מגניב.
מעולה. השנה הייתה 2007, The Burning Crusade, הרחבה של וורד, הראשונה של World of Warcraft יצא, וכל משחק אחר בערך לא עניין אותי.
נשמע אמין.
כן, ומה שמצחיק הוא שהיום יוצא Burning Crusade. ומס אפקט הראשון יצא לפני 3 שבועות, ו-what the fuck, this is the worst timeline. אבל כן,
אבל לא באמת, באמת אכפת לך מ-TBCC.
אני צוחק כמובן, זה הכל היה...
לא, לא, אני שואל ברצינות, כי יש לי חברים שנגיד מחר בחופש, ממחר עד, כאילו הם לקחו ממחר שבוע חופש, כי יצא TBCC.
אני מאמין שלא כמו וואו קלאסיק, אותו אני אנסה, כי יש לי המון המון נוסטלגיה לברני קרוסיידס, אבל אני לא חושב שזה יותר מכמה שעות של משחק עם חברים פה ושם, אז לא כזה מעניין. אבל סתם הצחיקה אותי האנקדוטה הקטנה ששני המשחקים האלה מ-2007 יוצאים השנה, וכן, זהו. אז Mass Effect Legendary Edition, שיחקתי בו באזור 5-6 שעות, אני משחק פה על ה-PC עם קונטרולר.
איך זה?
עובד יחסית סבבה. כשאני אגיע לבעיות של המשחק, אני אדבר על בעיה אחת עם הקונטרולר, אבל יחסית השליטה סבירה לגמרי, לא מרגיש דברים, לא מרגישים שזה משחק שלא נוצר במקור לקונטרולרים. הם עשו עבודה סבבה לגמרי מבחינת התאמה לשלט. וזה השלט של האקסבוקס, הוא נוח, הוא כיפי, כולנו אוהבים.
אני חושב שזה, המס אפקט המקורי הראשון היה אקסבוקס אקסקלוסיב. אז הגיוני שזה יהיה תואם לשלט של אקסבוקס גם עכשיו טוב, לא?
אני לא יודע, אני יודע שלגרסת PC לא הייתה תמיכה בשלט במשחק המקורי.
אוקיי, מעניין. כן, זה היה ביג מייקרוסופט טינג, מס אפקט הראשון.
והעובדה שהנוכחי תומך בשלט, זה קטע שהם גם יחסית דיברו עליו, אמרו, איזה יפי, זה תומך בשלט. הרבה אנשים התרגשו.
רגע, אתה לא עושה את זה נכון.
איזה יופי.
תומך בבקר רוטט. עכשיו אביב צריך לתקוע את הקומיקס.
לא, אני הפסקתי.
אנחנו
חזק בקטע של נוסטלגיה פה.
לא, כל פעם שיהודה מזכיר בקר רוטט זה כדי שאני אשים את אביב בריבוע בערות הפרק.
הבנתי. כן. אני מרגיש חלק מהקבוצה הסגורה מאוד, סתם לא. אתם עושים לי פה גייט קיפינג, אבל אני אקבל את זה.
לא, אנחנו לא עושים לך גייטקיפינג, זה בעצם אתה
יכול לך קומיקסים של... אנחנו חושפים בפניך עולמות חדשים ונדרים.
זהו, כן, הקומיקס הזה של XKCD, אתה אחד מהלאקי 10,000 שלומד היום משהו חדש, ועכשיו אתה תלך ותגלה מה זה וי בריבוע.
ואז וי כבר, אתה תלך לראות את הקומיקס סוג של המשך.
כן, זה של אביב אור ואורן, אתה לא יכול שלא לקרוא את
זה. זה הקומיקס של אביב אור ורן אבירם לפני שהם היו אביב אור ורן אבירם אבל עם מבטא בריטי.
נכון.
עדיין אין להם מבטא בריטי, לפחות לאיראן.
לאביב אור? לא, אביב אור נשמע בריטית
אסלי. זה שני החברי גיימינג? כי הקומיקס הוא על שני החברים שהם כזה גיימרים?
כן.
כן.
אז בטח שאני מכיר אותו, יש להם את הפוסט, את הקומיקס המפורסם על
הוא
של המשחקי יציאה. כן, אז כן, כמובן אני מכיר אותם.
אז אוקיי, אז אתה לא מהלאקי 10,000 של היום, סבבה.
יופי, אני אהבתי את הדיטור הזה, אני לא אשקר, הוא עליי, אני אקח את זה.
אם כבר דיברנו על בורינג קרוסייד, אז...
כן. אז כן, כמו שאמרתי, אני בערך איזה 5-6 שעות פנימה, יש פה הרבה דברים מאוד נחמדים. בתור סמי חובב סטארטרק בכלילות ודברים כאלה, אני מאוד אוהבת כמה שהוא פוליטי וכמה ש... תחושת המזימות כל הזמן נמצאת בסביבה, וכמה שכזה יש המון גזעים והמון כל מיני קונפליקטים קטנים ביניהם והמון פוליטיקה ביניהם, אז מהבחינה הזאת הוא מאוד מעניין, והרבה זמן לא יצא לי לשחק ב-RPG שעושה את זה על ההתחלה כל כך טוב, ועוד בטח מדבי מאוד. אני בעצם אפילו לא יכול להגיד שאני זוכר מה היה ה-RPG מתי בדיוני האחרון שזיחקתי.
יש כל כך מעט כאלה.
כן, אז מכל הבחינה
כאילו, הורייזן זה היחיד שיש לנו עכשיו?
הורייזן זירודון?
כן, מדע בדיוני בערך, סוג של...
מדע בדיוני אני מקפל, אבל RPG, אתה יודע, כאילו, הרבה יותר
open world RPG, בסדר. כן, זה לא character choice, non-linear story RPG.
כן.
אבל גם אלה,
אתה יכול לבחור עם... אם נזרוק את האבן בחזרה לילד שזרק עליך אבן, או פשוט נזרוק אותה לרצפה. אל תהיה ככה.
זה נכון, זה נכון. אז כזה מלא עלילות בתוך עלילות, ובגידות, מהבחינה הזאת הוא אחלה. מאוד נהנה ממנו, יש לו מוזיקה מצוינת. הוא נראה מעולה. הרימיק משחק מ-2007, והוא נראה ממש סבבה לגמרי. כמה חלקים שלו אפילו יפים. מה, זה משחק מ-2007, זה כן כיף, זה כיף להגיד שהם עושים עבודה טובה.
לא, לא, הם עשו עבודה נפלאה עליו. איך קוראים לגיימר הזה שאנחנו אוהבים, אביב, שדיברנו עליו?
לא יודע.
החמוד הזה, שמאוד בעד... לא חשוב, יש איזה גיימר שדיבר על זה שהשקיעו המון עבודה במס אפקט אחד, כדי להפוך אותו ליותר נורמלי, כמו 3 מבחינת שליטה ונגיש הנגשה לאנשים וכל מיני כאלה. אז הם עשו המון עבודה על אחד.
סטיבן ספון?
כן.
הגיוני שהוא ידרוש יותר עבודה מ-3, הוא יצא...
לא, אבל הם גם השקיעו את העבודה הזאת, זה לא רק שזה דרש, השקיעו אותה.
זה באמת מהלך טוב מבחינתם להשקיע יותר במשחק הישן ובמשחקים החדשים. RPG אלמנט שלו נחמדים, וכבר יחסית מוקדם בעלילה אתה נחשף לשימושיות שלהם, אם בחרת לחזק את היכולות הקינג שלך, או את היכולות דיפלומטיה שלך, או את היכולות איום שלך, כבר מהר מוקדם מאוד במשחק אתה מקבל הזדמנויות להשתמש בבחירות האלה, וכזה, יש לך גם הרבה נקודות לכל יכולת, יש כזה... 10 נקודות שאתה יכול לזרוק עליה נגיד, ובכל מיני נקודות אתה מקבל יכולת מסוימת, אז נגיד אתה בוחר להשקיע 3 נקודות בדיפלומטיה, בנקודה השלישית אתה תקבל חיוך מסוכס, בנקודה השישית תקבל משפט סלוגן, ובנקודה העשירית אתה תקבל, לא יודע, whatever, אז אתה תמיד מנסה, אני לפחות תמיד מנסה לשבץ ניקוד בדרך שייתן לי את המקסימום אקסרי יכולות האלה, זו מערכת שכיף לעבוד עליה, ומאוד כיף לעלות רמה, כי אתה יכול לעשות את זה לכל הדמיות של הפרטי שלך, ואתה יכול לנסות להבין, או הוא יתחזק בהקינג, אבל אותו נחזק בזה, ואז אני אקבל את שתי העולמות, וזה עובד טוב, אני נהנה מזה. אני לא אוהב את המערכת קרב כל כך, היא משעממת, היא קצת אפורה, אני לא יודע, בחרתי דמות שהיא כזה range attacker, ואני פשוט מוצא את עצמי מכוונת בזום, יורה מרחוק באויב, ועושה את זה שוב ושוב, והטעינה של הנשקים נורא איטית וכבדה, וכזה כל יריעה לוקחת זמן.
זה אמור להשתפר עם המשחקים.
אוקיי, לא יכול להגיד שאני כל כך נהנה מזה.
הסיפור סביב הרילוד מעניין. במאס אפקט 1 הם החליטו שבמסגרת היקום המדע בדיוני שלהם אין תחמושת, כי כל הרובים משתמשים בכאילו חלקיקי ננוסקופים שבעצם יש בתוכם סוג של מחסנית פחמן, והרובה כל פעם יורה חלקיקון, ואז כל הבעיה זה שהנשקים מתחממים, וזו הייתה הגבלה במשחק. עכשיו, הם הבינו שהסיפור רקע שלהם טוב ויפה, but it's not fun. אז בשתיים, במקום לעשות לזה רטקון, הם החליטו שאוקיי, שיפרו את הטכנולוגיה, ועכשיו יש heat sinks שאתה צריך, שהם מתקלים. אז במקום שיהיו מחסניות, אתה אוסף heat sinks שהם אותו דבר כמו מחסנית עם מספר יריות מסוים. וככה הם תקנו לעצמם את הבעיה שהם הכניסו את עצמם לתוכה עם העובדה שאין תחמושת ביקום של מאס אפקט.
קיצור, הפיל של זה הוא פשוט לא כיף. נכון. ואם רצינו לדבר על פיל לא כיף, לנהוג במכוניות במשחק הזה, מה להזזל.
ותחשוב שזה עוד גרסה כן. משופרת של איך שזה היה במקור.
כן, אז עכשיו אם אתה רוצה לחוות את זה, הבנתי שאפשר לוותר על ה-enchantment, ולחזור כאילו לשחק בגרסה כאילו המקורית, אז תחווה את המאקו בגרסה המקורית.
רגע, אני רוצה לתאר את זה. אתה נוסע ברכב חלל, ג'יפ משוגע כזה, עם מכונות יריעה עליו, בפאקים, בחלל, ואתה מרגיש כאילו אתה נוסע במכוניות מתנגשות, בלונה פארק רמת גן, בתל אביב, ב-1990, למה זה כל כך?
כן, כי זה המאקו.
וואו, זה...
אתה לא יודע את זה, אבל בעצם הלונה פארק מידל את המכוניות המתנגשות שלו על בסיס כלי רכב מן העתיד.
הם שלחו מישהו לעתיד ועשו,
זה טכנולוגיה מאוד מתקדמת.
וזה גם לא שהם זורקים אותך לסגמנט הראשון הזה, ואתה אומר, יאללה מגניב, שתי דקות, נזוז, ניסע קצת, 40 פאקינג דקות, אתה נוסע ונוסע ונוסע, וזה לא נגמר. בקיצור, הנהיגה במשחק הזה היא לא להיט.
לא.
אבל...
אבל זה רק במשחק הזה, באחרים אין את זה, אז זה יותר נכון.
אבל סך הכל באמת שרוב הדברים בו טובים. יש לי כמה דברים קטנים להגיד שהם שליליים, רובם זה כאלה. כל מיני low-hanging fruits שהם יכלו לשפר ממש. הראשון, והוא החזרה שלי לקונטרולרס, אין במשחק, באופשנס שלו, אין שום מקום לראות את המיפוי של הכפתורי קונטרולר של המשחק. רק את הכפתורי מקלדת.
זה נורא.
ואובייסלי גם אין דרך לשנות אותם. בסדר, לא סוף העולם. אתה צריך ללכת לאינטרנט, לחפש את המיפוי של משחק אקסבוקס, ולהתחיל להבין איך לשחק בו. ואני לא מבין איך יכול להיות שהם השקיעו בלתמוך בקונטרולר במשחק הזה, אבל לא דאגו להוסיף פאקינג מסך שמראה לך איך, איזה כפתור עושה מה. זה היה נורא בתסכל. זה היה הראשון. השני, מה היה השני? כן, המפות של המשחק. כשאתה נמצא בעיר הגדולה למשל, הדרך שזה עובד, יש כל מיני נקודות טלפורט שיכולות להעביר אותך למיין אריה אחר. אבל כשאתה צריך לעבור, או כשאתה צריך לעשות איזה קווסט, אומרים לך מה התת-אזור שאתה צריך לעבור עליו. עכשיו, אתה לא באמת יודע איזה תת-אזור נמצאים באיזה אזור גדול, בטח לא בהתחלה, אז אתה פשוט צריך לאמר, אוקיי, אני אלך לשם, אני אראה אם זה שם, אם זה לא שם, אני פשוט אעשה את המקום הבא. וכאילו, למה אין לי אפשרות לעשות זום אאוט מהמפה, כמה רמות, או נגיד לראות את המפה הגדולה יותר של העיר, והיא כל הזמן כזה מרוכזת על הסקשן שאתה נמצא בו עכשיו, ולא על, לא יודע, זה מאוד מוזר, וזה מבאס. אולי בהמשך אתה לומד להכיר את האזורים יותר טוב, אולי זה נהיה פחות אישיו, אבל לפחות כרגע זה מתעסקן.
הטיולים בסיטדל אף פעם לא היו חביבים עליי במיוחד.
אני יכול להבין. ועכשיו הבעיה הגדולה באמת.
כן.
6 שעות לתוך המשחק, הסייף שלי נהרס. כל ניסיון לטעון אותו מאז טוען, את שפרד הולכת באוויר במין חלל אפור מפוקפק.
יש לי עוד כמה חברים שתוננו על זה.
זה באמת הבעיה הכי חמורה.
אני הפסקתי לשחק.
זה נורא ביום.
אין שום סיכוי שאני אעשה את השש שעות הראשונות.
לגמרי, אני לגמרי מבין אותך. זה נורא ביום.
ועכשיו אני תקוע באיזה לימבו בו. אני לא יודע מה קורה במסוף המשחק הראשון. אני רוצה לשחק בהמשך, ואני לא יודע מה לעשות. אז...
אין כאילו... זה שמירה אחת, אין כאילו...
אני עשיתי... אני הייתי טיפש. לימדו מטעויותיי, חברים. תעשו כמה סייבים.
אנו שיחקת איירון המוג.
אני אולד סקול, אני אוהב לשחק איירון, סתם, לא, תמיד במשחקי RPG יש לי 2-3 סייבים לפחות, ואני לא יודע מה קרה, ששמרתי שוב ושוב, ו...
אני רוצה להגיד שמה שנדפקה לי המשימה האחרונה בשמירת איירון מן באקסקום 2, אז גם את איירון מן, אני מגבה את הסייב שלי.
אני לא נוגע, בדיוק בגלל המשחקים האלה, הפסקתי להשתמש באיירון מן, כאילו, אז בגלל זה נגיד, יש לי מיליארד שעות במשחקים של פרדוקס בלי אף achievement, כי אתה חייב לשחק באיירון מן בשביל שיהיה לך achievement.
כן.
אני מסרב, כי פשוט אתה כזה, טוב שמרתי, אני יוצא, אני הולך לישון, קם בבוקר, זה, save file corrupted, כמו סימא שלכם, בא לי למות.
לא, בגלל זה יש הרבה אנשים שמשחקים אקסקום במה שמכונה honest man, שאתה לא מפעיל את האיירון מן, אבל אתה מתחייב לא לעשות סייב סקאמינג.
אבל אתה לא מקבל את האצ'יבמנט.
לגבות, המחשב שלי מגובה אוטומטית כל הזמן, אם אני רוצה ממש להגזים. מי שיכול לחזור לשמשי. וזה פעם אחת אגב אשכרה עזר, כשתום בטעות מחק שמירה מאוד מתקדמת שלו בלגו פארק היורה.
יפה.
וזה שיש שירות גיבוי קבוע למחשב.
כן, לגמרי. טוב.
אולינול הוא כיפי, הוא אחלה, הוא נראה מאוד מעניין, אני אשמח אם יהיה לי דרך לחזור לשחק בו.
אני זוכר שבזמנו גם היו מלא בגים בשמירות של מס אפקט, ואז היה איזה אתר אינטרנט שיכולת להכניס את הבחירות הראשיות שעשית, ואז היה מוצא לך את הסייב שאנשים עשו, כי הרי אין הרבה בחירות בינינו במס אפקט, ואז היית יכול להוריד את הסייב הרלוונטי.
אני בדיוק רציתי להשתמש בפלטפורמה של הפודקאסט להגיד שאם למישהו יש פה סייב של משהו כמו 5-6 שעות בתוך המשחק, שהכוכב הראשון שהוא הלך אליו אחרי שנפתחים הכוכבים זה איפה שהבת של הבחורה היא נמצאים, אנא שילחו אותו לפודקאסט.
מה פתאום אני תוהה? אם השמירות שלו הם backwards compatible, כי... אז אפשר לקחת את השמירות שלו, אני סוף סוף אוכל להכניס שמירה לתוך פרוג פרקשן 2.
אני לא מאמין איך כל שיחה שלנו איכשהו חוזרת לפרוג פרקשן.
כל דבר בעולם איכשהו קשור לפרוג פרקשן, אז כולנו יודעים את זה.
אוקיי.
Moving on. אז בגלל ש...
אז זה היה Mass Effect Legendary Edition. סך הכל הוא אחלה.
אני מתישהו יקנה אותו לפלייסטיישן, אבל עוד לא בא לי עליו מספיק.
אני קניתי אותו לפלייסטיישן, אבל עוד לא שיחקתי בו, כי קרו דברים.
קרו דברים.
אבל אביב יקנה את זה לפלייסטיישן 5 שלו.
כן, מה זה משנה?
או, אביב, פלייסטיישן 5
באדיז, כיף.
אני עשיתי כיף באוויר, אני לא יודע אם עשית לכאן.
גם אני עשיתי כיף באוויר, אי אפשר לאמת את זה.
בואו.
מגניב, אז כמו, בגלל שיהודה דרדר אותנו לשיחה על ויבריבוע וכן הלאה, אז שמתי את הכישורים, כי הקדשנו לזה מספיק זמן בשביל שזה יהיה ראוי לשים את הכישורים.
המזימה שלך הצליח, יהודה.
לגמרי, מזימה, מזימה זדונית. עידן, שוב גלום הייבן.
שוב גלום הייבן,
אני מתכוון. שוב כל הגלום הייבן. כן, אוקיי.
אתה שם לב שלאנשים מתחילים זרמן.
לא, לא, זה מצחיק, כי לעידן אסור לדבר, כאילו, לא באמת אסור לו, אבל הוא לא מדבר על משחקי קופסה בפודקאסט שלו. אז הוא בא אלינו והוא מדבר על משחקי קופסה, הוא פשוט רק משחק גלום הייבן, אז...
זהו, כן. האמת לא נכון, אני גם שיחקתי מאצ'י קורו, וקטן ג'וניור, וכנראה ש... לא חשוב, אבל...
והוא לא היה בפודקאסט מאז ההפוגה, אבל לדעתי גם פעם הקודמת שהיית לפני איזה חודשיים וחצי, זה היה גלום הייבן.
הוא דיבר על גלום
הייבן, ג'וז אוף ליון. מה שאני אמרתי זה שאנחנו סיימנו, כאילו דיברתי על זה שחודשיים לפני זה שאני הייתי, אני אמרתי שכשאנחנו נסיים את גלום הייבן ג'וז, לא בטוח אם יהיה לנו כוח להמשיך לתוך גלום הייבן, ואז בפעם הקודמת שהייתי פה, אני צחקתי על האמירה הזאת, לא היה לנו כוח, אנחנו עוד באותו ערב שאנחנו סיימנו את Jaws of the Lion, התחלנו לשחק בגלומייבן הגדול.
בשביל הפרוטוקול זה Jaws of the Lion ולא Jaws of the Lion.
אני מאוד קשה לי לקרוא לזה, לא.
כן, לא, פשוט שאם המאזינים שלנו יחפשו ילדים של...
זה מאוד מתבקש, זה כל כך משפר את המשחק לקרוא לו Jaws of the Lion. יש את ה-City Event שבו הבחור בבר קורא לכם, הו, Jaws, I've missed you. anyway
said no one ever
כן ואז הוא מספר שהוא דואג למוניטין שלכם והוא זה שחשב על השם the Jaws anyway אז מה שקרה מאז הפעם האחרונה שאני דיברתי שבדיוק התחלנו את גלומייבן הגדול זה שקודם כל המשכנו לשחק בעוד גלומייבן הגדול אנחנו כבר די מתקדמים עוד מעט אנחנו אדמות הראשונות שלנו פורשות אנחנו לא יודע זה משהו כמו 14 סצנריוז פנימה מאוד מאוד נהנה מזה, אני מאוד מאוד נהנה מכל הדברים שיש למשחק הזה להציע, הוא קצת קל לנו מדי אני חייב לציין, בהרכב הנוכחי של החבורה שלנו, אבל היי גם את זה יחסית קל לפתור, אנחנו פשוט משחקים על רמת קושי גבוה יותר.
אפשר לעלות את דרגות קושי, זה נכון.
כן, וזה גם כיף, כי זה גורם לך להרגיש שאתה כזה טוב. אבל בנוסף לזה, עד כמה אני הייתי מטומטם שחשבתי שאני מאסתי מגלומייבן, אני חזרתי לשחק מחדש גלומייבן, Jaws of the Lion, עם גיא ועם עוד שני אנשים מלונדון, כי פשוט גיא קנה אז בזמנו את ג'וז ולא היה לו עם מי לשחק, אז אמרתי, טוב, סבבה, בסדר, אז אני אשחק איתך, אני אשחק בטאבלטופ סימולטור, יהיה נחמד, ואז מצאנו עוד שני אנשים ש... לא יודעת כמה היה להם רצון חופשי בעניין, אבל בסופו של דבר הצטרפו אלינו, ואנחנו סיימנו בפעם האחרונה ששיחקנו, לפני שבועיים זה היה, היינו בהפוגה מאז, סיימנו את הטוטוריאל, את החמש משימות הראשונות של, של ג'וז, ואנחנו בעצם מתחילים את, את הסנריו מרגילים. וגם בטייבלטופ סימולטור, זה מאוד כיף.
חייב לציין שהוא פשוט כל כך מוצלח בטייבלטופ סימולטור, זה לא נורמלי.
לא, אתם משחקים את גלומהייבן, גלומהייבן בטייבלטופ, או גלומהייבן ג'וז אוף ליון?
וגם שתינו שיחקנו אותו לא בגרסה ממוחשבת, שתינו שיחקנו את הגרסה הפיזית. אז אין ספק שדיגיטליזציה של הפרנצ'ייז הזה זה פשוט הדבר הכי טוב שיכול לקרות לפרנצ'ייז הזה.
כן, כי נגיד, הקטע בטייבלטופ סימולטר, למי שלא מכיר, זה אנשים פרטיים בדרך כלל מעלים את המשחק לטייבלטופ סימולטר. היוצרים של גלומהייבן, שאני לא זוכר איך קוראים להם בשיט, אבל אנחנו נאמין להם. בגלל שהם הוציאו את גלומהייבן ופרוסטהייבן בקיקסטארטר, הם הוציאו גרסאות די, כאילו, סוג של ההתחלה של המשחק בטייבלטופ סימולטור, אז פשוט אנשים לקחו את זה והוסיפו על זה, ובגלל זה זה מאוד מאוד איכותי. יש משחקי קופסה בטייבלטופ סימולטור שהם פשוט זוועת האל והעולם.
העניין זה שזה לא רק האסט שהם הוסיפו פנימה, בנוסף לזה יש גם את הגרסה הרשמית של גלומהייבן, שאנשים יכולים לקחת מתוך האסט קצת מדהים, שעדיין ב-Early Access, אבל אנשים יכולים לקחת ממנה אסט קצת ממדהים לטייבלטופ סימולטור, אבל בעיה של המשחק הזה יש קהילה כל כך גדולה, וכל מישהו בקהילה הזאת עושה משהו, אז יש... אינסוף מודלים, חוץ מלהם ממש כמה דברים אגב שמעצבן שאין, אבל אני לא יכול לדבר עליהם כי זה ספוילר לגיא. אבל יש המון מודלים מאוד יפים להרבה מאוד דברים, והם כתבו סקריפטים מאוד מאוד מושקעים, גם לגלומייבן וגם לג'וז. לכל הדמויות ולכל המפלצות יש קאונטר של HP מתחתיהם, שזה הרבה יותר נוח ממה שיש בגלומייבן, אפילו אם אתם משתמשים באפליקציה. יש... קריפטים שעושים אוטומטית סטאפ ללוח, שמעדכנים אוטומטית את כמות הכסף שהרווחתם במשימה, שעושים גם סטאפ ומתחשבים בכמות השחקנים וברמת קושי שלכם, שמסדרים אוטומטית אדמות לפי הסדר הזמה, כי יש פשוט המון המון סקריפטים שהופכים את זה למאוד נוח.
מאוד מעניין אותי לקחת את שני החברים שלנו שמשחקים איתנו, ולא סירקו בגרסה הפיזית, ולזרוק אותם אולי פעם אחת, ולהגיד להם, תבנו את המשימה הבאה, יאללה, בואו נלך על זה.
אני חושב שהסטאפ יהיה מאוד קשה, זה הקטע.
גם המשחק הוא מאוד, עם כל אהבה של גלומייבן הוא מאוד מאוד פידלי, כי לא אפשר, האפליקציה עוזרת, אבל הוא עדיין משחק מאוד מאוד פידלי. אני אגיד שהחיסרון של זה, זה שכאילו, אוקיי, אני נהנה מאוד לשחק בטיימט אופסים אותו, אבל עדיין חלק מהכיף של גלומהייבן, שני דברים הכיפים בגלומהייבן, זה הראשון, לפתוח מעטפות חתומות, או קופסאות חתומות בשביל להוציא מתוכן מיניאטורות ולא יודע, ניירות וקלפים וכל מיני דברים כאלה, ואת זה אין, בטיימט אופסים אותו, והשני, שמתי קצת לינקים, אנחנו, החברה שבגלומים ונושא הרבה יותר שטויות עם מיניאטורות, ממה שאני מסוגל לעשות בטאבלטופ סימולייטור. נתתי ממש דגימה מאוד מאוד קטנה בלינקים, מה שקורה במהלך סשן גלומהייבן טיפוסי שלנו. אז זה קצת חסר לי, אבל המשחק עדיין כיפי ומאוד כיף. אני עכשיו משחק אותו דמות אחרת ממה ששיחקתי אותו במקור, אז מאוד כיף לראות את זה מהזווית של הדמות ההיא ולא הדמות ששיחקתי אותו בקמפיין. כן, וגם בכלל, איך המוח של אנשים אחרים, שהם לא הקבוצה שאני רגיל לשחק איתה כבר כמעט שנה, עובד, ואיזה בחירות הם עושים, ואיך הם משחקים הדמויות שלהם. ובחלק מהמקרים אני חייב להגיד כמה הנקודת פתיחה שלהם, לא יודע, אולי כי לכולם יש ניסיון עם משחקי אסטרטגיה או משהו, אבל הנקודת פתיחה של כולם יותר טובה מהנקודת פתיחה שהייתה לקבוצה שלי ששיחקנו בג'וזו דליון. כאילו, משימה שהתקשינו איתה בטירוף, אז הפעם, לא יודע, פשוט it was a breeze, וסיימו אותה לניסיון הראשון ועוד נשאר לנו עודף.
יאמר שגם שתיים מאיתנו כבר שיחקו את המשימה הזאת בעבר וידעו what's coming, אז יש כאילו איזו רמה של הכנה שגם
אני לא חולק את זה. אבל זה, כאילו, יש איזה פיצוי מצד השני שאחד מהארבעה האנשים האלה הוא דקל, והוא כדוע לא טוב לכלום.
מוריד אותנו לגמרי.
כן. לא משנה, קיצר, אני מאוד מאוד נהנה, ואני מאוד ארצה להמשיך לשחק. לא יודע, אם אתם יכולים לשאול את גיא, גיא אני חושב עדיין לא דיבר כבר איזה 17 פעם על גלום היוון בפודקאסט.
אני מאוד נהנה, אני גם ארצה להמשיך. אני לא ממצמץ, אל תשלחו.
יש לי שאלה, גיא.
כן.
גלום הייבן, ג'וז אוף דה ליון, כמו גלום הייבן ופרוסט הייבן, משחקי לגאסי. וגלום הייבן, בעצם כל ההייבנים למיניהם, אתה יכול לשחק לבד.
כן.
חשבת על זה? כן, נגיד, כן שיחק.
במקרה, אני עשיתי את הקמפיין טוטוריאל לבד, לחלוטין. שיחקתי בחמישה משימות פתיחה של גלום הייבן לבד. הדרך שאתה משחק כשאתה לבד זה שאתה חייב לשחק, לשלוט בלפחות שתי דמויות, אתה יכול ביותר, כן. אבל אתה חייב לשלוט בלפחות שתי דמויות. זה היה נחמד, כאילו, היה לי כיף, נהניתי, אבל כמה דברים. א', זה נורא נורא קשה, ברמה אחרת לחלוטין, הצורך לנהל שתי דמויות ולשמור על ההקשרים ביניהם, ולא ללכת לאיבוד, ונורא קשה. אני הרבה יותר, אני אומר כל הזמן לזה אמן בסוף פול משימה, וואי, איזה קל זה לשחק דמות אחת, אני לא צריך לחשוב על כלום, אני לא צריך לעשות כלום. אז אם אין לכם ניסיון בכלל בגלום הייבן, אז יכול להיות שזה יהיה מאוד מאתגר. ודבר שני, זה קצת, זה יותר כיף לשחק את זה עם מאוד אנשים.
לא, בואו, רוב המשחקי קופסה מאוד כיף לשחק עם מאוד אנשים, יש מעט מאוד משחקים שהם בבסיסם הם סולו. אז כיף שחק אותם לבד, נגיד ארקם הורור, דה קארד גיים אני רוצה להגיד, קוראים לזה, כי יצאו שניים, אז אחד ממש מחורבן ואחד ממש טוב, ואז הוא גם הוא לגאסי, וזה דק בילדינג גיים, והוא ממש נחמד לבד, וגם לא יש גרסה מאוד מוצלחת בטייבול טופ.
אז כאמור, הוא אחלה לבד, אבל אם יש לכם אפשרות להשיג קבוצה, מה טוב,
אז שחקו איתם.
כן, אבל אם לא, לכו על זה לבד, כאילו אתם דיינו, אתם לא תסבלו. אולי תסבלו, אני לא יודע מה אתם אוהבים בחיים.
אני אשחק אותו קצת בסולו, כשאני בעצם בדקתי את המודים, לפני שאנחנו התחלנו את המשחק קודם, ניסיתי לשחק אותו טיפה בסולו עם שלוש דמויות, שזה כבר רמת קושי סופר גבוהה, וכי...
את ג'וז או את גלומהייבן?
את גלומהייבן.
אוקיי.
וכאילו, ואז לכאורה רמת קושי אמורה להיות יותר גבוהה, בגלל שאתה, יש אפשרות לסנכון מושלם בין הדמויות, שאין לכם אפשרות כשאתם משחקים אותה, שכל דמות משחקת על ידי שחקן נפרד, אז מצד אחד רמת קושי יותר גבוהה, כי לכאורה אתה יכול להגיע לסנכון מושלם, מצד שני מאוד מאוד קשה להגיע לסנכון מושלם בין הדמויות, בטח כשאתה משחק שלוש דמויות סימולטני, אז זאת שם, זאת אומרת המשחק גם למאוד קשה. כאן, יכול להיות שאם משחקים רק עם שתי דמויות זה טיפה פחות איום ונורא, אבל כן, זה הפך, זה היה לי מאוד מאוד קשה, וזה היה נחמד, אבל אני, אין מה להגיד, אני הרבה יותר נהנה לשחק את זה עם אנשים. אפילו שהיה חלק מהאנשים האלה זה גיא.
גיא.
אבל אהבתי זה כזה, בוא נלכלך על אלה מאנגליה שלא יודעים לשחק, וגיא.
לא, על דקן מלכלך כי הוא לא יודע לשחק, על גיא אני מלכלך כבן אדם.
אני חושב שכל מי שמקשיב לפודקאסט הזה יודע את ריב על זמני ביני לבין זרמן.
כן.
מה על המשחק מלחמה אחרה זה?
לא, זה על אופי הקיום האנושי. הוא קפיטליסט מטונף מסריח, והוא צריך להישרף באש.
טוב, מג'יק דה גאדרינג 97, קדימה.
מג'יק דה גאדרינג 97, אני נסה למהר יותר. מה שקרה...
כן, אני מוחק לך את נו מן סקאי.
לא, מה פתאום?
אין זמן, אין זמן, מחקתי
זה. אני אדבר על זה בקיצור. אני שונא אותך, אביב.
אביב, אתה יכול למחוק את שלי, אנחנו נדבר על זה ביחד, באיזה פרק.
אוקיי, בסדר.
קיצר, אז Magic the Gathering מ-1997. ב-1997 יצאה הגרסה הדיגיטלית הראשונה של Magic the Gathering. זה היה מדהים בשביל אנשים ששיחקו Magic. באותה תקופה. אגב, סיינות 1997, זו אולי השנה האחרונה שבה שיחקתי מג'יק לפני שפרשתי ממנו עד 2020 בערך. אבל זה היה מדהים, כי אפשר לשחק מג'יק נגד המחשב, למחשב שלכם, ויש לכם גישה לכל הקלפים, כולל הקלפים אגדים כמו הבלק לוטוס או המוקסים, שלקנות אותם עלה מחיר מופקע בזמנו של 600 או 700 דולר.
אוקיי, איך מצאת את הדבר הזה? למה הגעת אליו בכלל? מה קורה פה?
אוקיי, מה שקרה זה ש... למשחק הזה תמיד היה מצב משחק שנקרא שנדלר, שזה סוג של מצב משחק מאוד ביזרי, סוג של משחק תפקידים, אסטרטגיה, שאתם הולכים בו מכות נגד מפלצות בעזרת חבילת המג'יק שלכם, והלוט הוא קלפי מג'יק שאתם משתמשים בהם כדי לשפר את החבילה. תמיד זכרתי את זה לטובה, תמיד זכרתי את זה בתור משהו מאוד מאוד מעניין, בטח... כאילו אם אתם משחקים מג'יק רגיל כל הזמן, וזה כל פעם עולה מחדש, כי כל פעם עושים גרסאות למג'יק שהן לא באמת מג'יק, שהן מחורבנות. היינו ערך Magic the Gathering Puzzle Quest שהיה מחורבן, או Magic Legends שיצא עכשיו והוא מחורבן.
Magic Legends זה ה...
כן,
יש כזה, הוא גרוע מאוד.
לא, לא, זה ה... נו, זה ה-ARPG, נכון?
כן, כן. Magic Legends זה ה-ARPG, אני דיברתי עליו בגיימפוד, לא חושב שדיברתי עליו כאן, הוא מאוד מחורבן. וזה כאילו, ואז כל הזמן עולה הנושא הזה של שנדלר, כי כאילו, אולי פשוט תעשו רימייק לזה? זה היה טוב? You got this nailed down? אולי תעשו את זה שוב? אבל הם לא עשו את זה שוב מעולם, אפילו לא הוציאו אותו מחדש בגלל כל אישוז של לייסנסינג ב-GOG או משהו כזה. אבל מישהו העלה את זה בקבוצת פייסבוק של מג'יק ארינה, מישהו העלה, היי, אתם זוכרים את הדבר הזה? וכולם כן, זכרו את הדבר הזה. ואז הסתבר שיש סוג של דרך לשחק בו על Windows 10, שהיא אפילו לא פיראטית לחלוטין. לא שיש דרך לקנות במשחק הזה, גם אם אתם רוצים, כן, אבל כאילו, יש לו איסו בדה אינטרנט ארכייב, שרוב הדברים שם הם חוקיים, סוג של, ואפשר להשתמש בזה, ועשה זה קצת מניפולציה להריץ אותו, אז ניסיתי את זה. לקח לי זמן עד שצריכתי באמת לנסות את זה, כי אם כאילו המשחק אם מריצים אותו על רזולוציה יותר גבוהה מ-800 ל-600 על המחשב, הוא פשוט כאילו מתחרפן. הוא לא כאילו, אני בעתיד! וכאילו, ובאמת.
אז שיחקת אותו בדוס בוקס?
לא, כי כן אני גורם לו לחשוב
שהוא... נתת לו להשתגע?
אני גורם לו לחשוב שהוא רץ בווינדוס 95, ואני בסופו של דבר הרצתי סוג של עדכון לא רשמי, שיצא לו, לא משנה, עשיתי הרבה משחקים הדבר הזה עד שגרמתי לו לעבור, אני משחק בו על 800 על 600, ואני מאוד נהנה, זה באמת היה מצב משחק מאוד מאוד טוב, זה לא סתם נוסטלגיה של כאילו, לא זכרתי, לא ערכתי את זה ב-97, אבל בעצם הוא היה חרה. כן, הוא מאוד מאוד טוב, הוא עושה משהו מאוד מעניין עם מג'יק, ששנים אחר כך אני יכול... לזהות, שלא יודע, עשו את האלמנטים האלה בפאזל קווסט, עשו את האלמנטים האלה בסטייד אספייר, וזה נחשב מהפכני ומדהים. היה לו רעיונות מאוד מאוד טובים.
הוא הקדים את זמנו.
הוא הקדים את זמנו. מג'יק באופן כללי הקדים את זמנו, אני חושב, בראייה לאחור של מיליון שנה שהוא קיים. ואגב, עדיין פחות או יותר רץ עם אותם חוקים, כמו ב-97.
אוקיי, פומר.
רק הרבה פחות קלפים.
תלוי איך אתה רוצה להסתכל על זה, לא משנה, אבל...
לא אמרתי שזה רע, אבל זה עם פחות קלפים.
טוב, קדימה.
מה זאת אומרת? אז הם מציעים עוד קלפים. אוקיי, לא משנה, אבל הבעיה, הוא בתור משחק מ-97, הוא מכוער, הוא מאוד מאוד מכוער, לא רק בגלל שהוא רץ ברזולוציה של 800 על 600, אלא גם בגלל שקלפים של מג'יק מ-97 היו מכוערים ברמות שלא יאמנו, והפון שלו מכוער, וה-UI שלו מכוער ומאוד מאוד דרכני, וכאילו הוא מוצב כמו משחק אסטרטגיה מ-97, על כל מה שזה אומר, שזה בעיקר קיור. הוא מאוד קשה, גם בגלל ש... פעם עשו משחקים פחות נגישים, וגם בגלל שמג'יק של 97 זה לא מג'יק של 2021, למרות שאמרתי שהחוקים שלהם לכאורה זהים, ב-97 ה-Black Lotus ו-Mox וכל הקלפים האלה שהיום הם אסורים בכל פורמט של מג'יק, אז זה לא היה איזשהו זיכרון רחוק, ובמשחק הזה הם קיימים בתור לוט מאוד מאוד יקר שאפשר להשיג, וכנראה אתם צריכים להשיג אם אתם רוצים לנצח מפלצות חזקות במיוחד. אז עושה לכם קצת חיים קשים, אבל כאילו, למרות שזה לא קל לשחק בו, אני מאוד מאוד נהנה מזה. ואני אפילו מתפתה להמשיך, למרות שזה משחק מ-97, ומה אתה עושה טמבל, תשחק במס אפקט רימאסטרד, למה אתה מבזבז על זה את הזמן?
בדיוק.
ולא יודעת למה הם לא הוציאו את זה למג'יק דה גאטרינג ארנה, שהוא ממש מוצלח ונראה טוב ופן כזה.
אני לא יודע, אני באמת, אני כאילו, כי באמת מנסים לעשות הרבה וריאציות מודרניות למג'יק ולא מצליחים, ועשיתם כבר אחד, it was good. למה אתם מתעקשים לנסות דברים, אני מבין למה הם מתעקשים, כן, Magic Legend זה ניסיון להרוויח כסף בעזרת מיקרו-טרנזקציות, כי ככה עושים דברים ב-2021, אבל אני מאוד מאוד, אני מאוד בא לי שעשו לזה רימק, מתישהו. אפילו עם קלפים מודרניים, זה יכול להיות נראה לי מגניב מאוד.
טוב, 5 דקות על אקספוזישן מאוד.
5 דקות על Expeditions Mode, הוסיפו ל-No-Man's... חזרתי לשחק No-Man's Sky, אחרי, לא יודע כמה, אחרי 4-5 שנים שלא שיחקתי בו, ו-700 עדכונים שעצו מאז, העדכון הכי חדש הוסיף ל-No-Man's Sky מצב שנקרא Expeditions Mode, שזה, אתם מתחילים עם דמות חדשה, על פלנטה ספציפית בגלקסיה, ביחד עם כל השחקנים שמתחילים את האקספדישן הזה, ואתם צריכים לעבור שורה של משימות, ששוב, משותפות לכל מי שמתחיל את המצב הזה, בשביל לזכות בלוט מסוים. חלק מהלוט נועד פשוט לתת לכם פתיחה מועצת, אתם מקבלים מאוד מאוד מהר חללית מאוד טוב משופרת, אתם מקבלים מאוד מאוד מהר כל מיני מודס לחליפה שלכם, שהופכים אתכם יותר חזקים ויותר מהירים וידה ידה ידה. וחלק מהלוט הזה זה לוט מאוד קוסמטי ומיוחד, שאתם יכולים לקחת רק למשחק, לסייבים הרגילים שלכם. אני רק שמעתי על זה, וזה סוג של מוטיפלייר כפוי, בגלל שכל השחקנים מתחילים באותה נקודה בגלקסיה, אז בעצם אם מישהו יראה בסיס, אז הוא יודע, אם מישהו יבנה בסיס בפלנטה התחלתית, אז הוא יודע שכל מי שמתחיל את האקספדישן עכשיו יראה את הבסיס שהוא בנה. אז ניסיתי אותו, כשניסיתי לחזור ל-No Man's Sky, ניסיתי לשחק אותו, וגיליתי שאולי זה דרך חדשה להתחיל את המשחק, אבל זאת לא דרך טובה ללמוד את המשחק. זה שהם, שאתם מקבלים סוג של פתיחה מועצת, אז היא ממש ממש מועצת. כאילו, אם אתם לא זוכרים איך לשחק, אז יפלו עליכם יותר מדי דברים, יותר מדי מהר, וזה בעיקר יהיה בבלבל. אז הנחתי אותו, חזרתי, אחרי שנגמר, כל חודש יש אקספדישן אחר, אחרי שנגמר הראשון והתחיל השני, ושבועיים אחרי שהתחיל האקספדישן השני, אמרו שהפרס הסופי למי שיסיים את האקספדישן, הוא הנורמנדי ממס אפקט. בתור חיילת שאתם יכולים להוסיף לפליט שלכם. אז זה היה כזה, טוב, בסדר, אני למדתי דברים חדשים על No Man's Sky, אני יכול לעשות את האקספדישן מוד עכשיו, והוא די כיף. העובדה שיש הרבה פעילות של הקהילה הופכת אותו למאוד מעניין. כאילו, שחקנים שמשחקים את האקספדישן, אז משאירים הרבה הודעות לשחקנים אחרים, ולפעמים ממש עוזרים לכם, למשל, יש... אחת מהמשימות באקספדישן השני הייתה למצוא פרייטר מרוסק. זה משהו שאם אתם עושים אותו במקרה ב-No Man's Sky הוא מאוד נחמד, אבל לנסות אקטיבית לחפש כזה דבר יכול לקחת לכם המון המון זמן ולהיות מעיק בטירוף. או שכשאתם מקבלים את המשימה הזאת אתם הולכים לתחנת חלל ומסתכלים על איזה בסיסים בנו ברחבי המערכת שמש הזאת, ואז אתם מוצאים איזה 10 בסיסים של crashed freighter near my base שאנשים בנו וקראו לבסיס ככה רק כדי לעזור לשחקנים אחרים שמשחקים באקספדישן. אז זה מאוד כיף, אני מאוד נהנה ממנו, גם במצב רגיל, וגם עכשיו שאני מבין מה הולך, אז במצב של האקספדישן, זה מעניין אותי כבר לראות מה האקספדישן השלישי, שאמור לצאת היום או מחר, ולחזור אליו. ולא יודע, אני ממליץ למי שעדיין לא ניסה אותו, אז תנסו אותו. גם וגם ניסיתי אותו ב-VR, אבל אם אני אתחיל לדבר על זה, אז כאילו אבי ורבי, אז לא משנה. כן.
נכון, אני אראה בך.
אני מסכים.
סבבה.
טוב, נהדר. האמת שמזה זמן מה אני חושב על לקנות No Man's Sky לפלייסטיישן, בשביל שיהיה לי משחק. זה נחמד לשבת וסתם להיות בו, בלי להתאמץ במיוחד. אבל אני לא זוכר איך עושים בו כלום, אז כאילו אקספדישן זה לא בדיוק, לפי מה שאתה מתאר עכשיו, אקספדישן זה לא בדיוק הנקודת פתיחה בשביל זה, אבל זה יכול להיות משהו שכאילו אם אני אקנה ואנסה קצת בעצמי, ואז כאילו לחזור אליו מדי פעם כשיש אקספדישן חדש, זה יכול להיות נחמד. קצת כמו פאס אוף אקזייל, שחוזרים אליו בשביל הליגות החדשות. טוב, אז אני נעשה עכשיו ציפיות לעתיד, ואני אתחיל, כי אני לא דיברתי כל הפרק. סוג של... אז הזמנתי רכיבים חדשים למחשב, שדרג אותו.
רגע, שאלת מיליון הדולר, כרטיס מסך.
לא, אני לא משדרג את הכרטיס מסך, יש לי 1660 מלפני שנה, ואני לא צריך לשדרג אותו. הבטלנק העיקרי זה המעבד, וקניתי רייזן 7, ואת כל הדברים הנלווים שצריך שמחליפים מעבד, כמו לוח M חדש וזיכרונות חדשים וכן הלאה. זהו, אני מקווה, בעיקרון אני בקושי. מה?
קנית קונן M2 או SSD רגיל?
קניתי קונן M2 חדש.
אז עשיתי דבר דומה לפני קצת פחות משנה, תכננתי גם להחליף כרטיס מסך, אני עדיין מחכה לו.
למרות שעוד יומיים יוצאים ה-3070 TI, ותוכל לא לקנות גם אותם?
גם אותם לא במלאי בשום מקום.
בשנה האחרונה התווספו כל כך הרבה כרטיסים חדשים שאני לא יכול לקנות, זה נפלא.
למרות שהבנתי שהכרטיסים של AMD קצת יותר במלאי מהכרטיסים של NVIDIA,
אני לא יודע, אני עקבתי אחרי AMD כאילו בטרפת בערוצי דיסקורד, בגדול אני מעדיף כרגע כרטיס AMD, הם עובדים יותר טוב עם הרייזנים שלי ושל אביב, אבל לא היה ניתן להשיג אחד, אבל בואו לא נמשוך זמן.
איזה רייזן יש לך? כאילו, איזה דור רייזן יש לך?
האחרון.
5.
כן.
זהו, אז בדרך... בדרך כלל יוצא שאני כאילו משדרג לסירוגין את הקור, ואז כשהכרטיס מסך בורקט, אז אני מחליף אותו בנפרד. אז זה מה שקורה גם הפעם.
המחשב שלי בבית לא החלפתי לו את המעבד, אני חושב איזה 10 שנים נראה לי.
אז אני באוגוסט הזה ימלאו לו 5, נדמה לי? כן, 2016.
יש לך... אינטל i5-6, אז
הגיע. נכון. ימלאו לו 5, ותכלס, אני בקושי בגיימינג על המחשב, הסיבה שאני משדרג כרגע זה ש... קודם כל, משהו חונק לי את המחשב, אפילו בעבודה רגילה. אז זה גם עניין, אבל המעבד, השילוב הנוכחי של הקומפוננטות כבר קשה למחשב לעבוד עם אנריל וכאלה, שאני מתבסס על המחשב הרבה, אז זה בעיקר בשביל זה. כי יש פלייסטיישן 5, אז אני לא עושה יותר מדי גיימינג למחשב. זהו, זה... אני לא יודע מה אני אשחק השבוע. יש... ההמבל מנפלי של מאי היה מלא בכמה וכמה וכמה משחקים טובים. שהתקנתי, בין השאר דארק סיידר ג'נסיס, שיהודה רוצה לדבר עליו, וקוק סרב דלישס 3, שאירן מאוד ממליץ עליו. והיו עוד איזה שני משחקים שאני לא זוכר כרגע, אבל נראה אם יצא לי. אני קראתי ספרים בשבוע האחרון. כן. טוב.
תירוף.
תירוף לגמרי. גיא.
די, אני מחכה לדברים, לא להרבה מהם. סתם, לא, אני בעיקר מחכה לרצ'ט וקלנק, אני מת על הסדרה הזאת, הם כאלה פלטפורמרים כיפים ופאן, והחדש נראה ממש מוצלח. הוא יוצא, אני חושב, עוד 10 ימים, שבועיים, ויש לי פלייסטיישן 5, אז פאק יא, אני אוכל לשחק בפרסט פארטי של סוני סוף סוף.
יש, הוא מגיע עם משחק פרסט פארטי של סוני עליו.
כן, אוקיי. אוקיי, משחק. סיימתי את אסטרובוי, אבל...
אין משחקים לפלייסטיישן 5, כאילו, אז הכל משחק. אחד, או, ושם, מדי פעם.
ריטרנל.
הייתי צריך לשחק בריטרנל, אבל קצת פספסתי אותו בהשקה, ואני אגיע אליו מתישהו.
לא יודע, הוא למלא כסף.
זהו, אני עדיין מסרב להוציא $70 על המשחק הזה.
כן, זה גם הייתה נקודת התחלה שלי. אבל הוא יגיע למבצע מתישהו בקרוב ונשחק בו, אז זה בסדר.
כן, בדיוק.
הדבר השני שאני בטח לא אצליח למנוע מעצמי, עם כמה שאני אומר עצמי שגיא זו טעות, זה TBC קלאסיק, שאני בטח אפול קצת ואשחק בו. זה לא טעות, זה פשוט בזבוז בטופה של זמן. אתה
זוכר שבורן קרוסייד הייתה מבחינת, כאילו, המכניקה שלה, ההרחבה הכי גרועה שהם הוציאו?
נלחמנו בפאקינג אילדיין.
נכון, אבל לעשות לבלינג בבורן קרוסייד קלאסיק.
לא מוכנים. הוא צעק עלינו שאנחנו לא מוכנים. מי צריך עוד משהו בחיים?
לעשות לבלינג בבורן קרוסייד קלאסיק זה החוויה הגרועה ביותר שהייתה בוואו אי פעם.
יכול מאוד להיות, אבל אמרת לא מזמן שאתה צריך משחק זן, ואני גם צריך
לפעמים משחק
זן. ברני קרוסייד זה הכי זן שיש.
לא, לא, זן, דוס נוט קומפיוט. אם אתה רוצה זן, פשוט תשחק בריטייל.
לא יעזור לכם, אתם כולכם תעזבו אותי, אגב אני משחק בריטייל, אתם כולכם תעזבו אותי ואני אעשה את מה שאני רוצה.
אתה צודק, גיא, תגיד ליהודה להתקדם בפרסונה 5.
כן, אני אתקדם בפרסונה 5.
באיזה
פרמון? השני, ואז חזרתי לארץ לביקור, ומאז שחזרתי לפה, אין לי מצב רוח לשחק.
אתה יודע מה אתה צריך? אתה צריך להיכנס ליוטיוב, להיכנס לסאונדטרק של פרסונה 5, וזה יחזיר אותך ל...
ואני אציין שהפלס השני הוא ללא ספק החלש במשחק לדעתי.
כן, כן.
ואחריו יש מתחילה קפיצה, שתי קפיצות גדולות, שני הפלסים הבאים מטורפים והרבה דברים ממש טובים בעלילה קורים, וזה הרגע שאתה צריך לחרוק קצת שיניים ולשרוד, כי אחר כך זה באמת, זה המקום וזה מתחיל לתפוס ממש תאוצה.
וגם הדמות שאתה מקבל בפלס השני היא הדמות הכי חלשה בחבור, חלשה מבחינת אופי, לא מבחינת כוח.
למה הכי חלשה?
מבחינת אופי? כי זכר של דמות, מה זאת אומרת?
הדמות שאתה מקבל בפלס השני, אמרת השלישי.
לא, אמר שני.
מה, שלישי זה מקוטו, אני מצטער מאוד, גיא.
זה מה שלא הבנתי.
אוקיי, לא, לא, אני אדבר על יוסקה.
על יוסקה, סבבה, אוקיי. אז שמעתי בפלס השלישי,
חס ושלום, אהובתי הנצחית, אני לא אומר עליה שום דבר רע.
אבל מערכת היחסים שלנו ניצלה ברגע האחרון.
התחלתי לשחק FK ארינה לפני כמה שבועות, ויש לי אותה, קיבלתי אותה באחד את קווין, קיבלתי אותה באחד מהמצבי משחק ב-FK ארינה. וזה נחמד.
קול.
עידן.
כן, זה אני. טוב, אז מבחינת ציפיות, מג'יק, ומג'יק מ-1997, כאילו לא מי שמכיר אותי בזמן האחרון יודע שאני משחק עמוד קושי של מג'יק. נורמן סקאי.
ואתה מסתרים את זה גם.
ולפעמים אני גם אסטרים את זה, כן. נורמן סקאי, האקספדישן, אני חושב שאת האקספדישן השלישי, אם אני אתחיל אותו עם פחות אחת זמן, אז אולי אני אסטרים את כולו, לא יודע, ואז אנשים יוכלו לראות מה זה האקספדישן. יש לי מס אפקט רימסטרד על הפלייסטיישן, בתקווה אני הולך להתחיל אותו סוף סוף מתישהו, יש לי קצת שבוע עמוס לפניי, עם הרבה גלום אילן. מה?
כן, גיא נהפכת לרובוט. לא שומעים אותך יותר. תמשיך גיא בינתיים, עד שגיא יחזור אלינו.
חוץ מזה, התחלתי פרויקט של...
אוי, עכשיו, אני לא שמעתי דן יותר, עכשיו זה בעיה אצלי, מה קורה פה? למה הדברים נהרסים בסוף התוכנית הזאת? אני רואה שכל האינטרנט שלי נפל. טוב, בסדר, אז אני לא יודע אם זה יחזור בזמן או לא, כי התנתקנו לחלוטין מהשידור. אז נגיד שזה היה פרק 13-11.
בסדר, ואז
יחיד הפרק יציאה. הנה, זהו, חזרתם. אני כבר התחלתי לעשות, אני כבר התחלתי לעשות סגיר.
למה חזרתם? אני נתתי
לא, לא, האינטרנט שלי התנתק. לא שמעתי אתכם בדקה וחצי האחרונים. מאז שגיא נהיה רובוטי, אז עבד לי הכל. והתחלתי כבר לעשות סגיר.
הכללת הרובוט של גיא.
כן, בדיוק.
קול?
אז איפה היינו?
אני לא יודע מי שחקת על זה, דיברתי על נורמן סקאי וזלדה בוף דה וולד.
אז את זלדה לא שמענו בכלל.
אנחנו כולנו שמענו הכל.
אתה לא שמעת. ביום בזלדה בוף דה וולד, אני עוקב, אני כאילו מפרסם אותו בווקינג גיימרס, ובתקווה עוד 4 חודשים אני אסיים את כל השריינס בזלדה בוף דה וולד. בינתיים אני מאוד נהנה, זה משחק טוב, אולי יפתיע אתכם לשמוע.
זה יפתיע אנשים מסוים בוורקינג גיימרס שטוענים שכל המשחקים של נינטנדו הם לילדים בני 7.
כן. וגם אנשים מסוימים בגיימפוד, אני חייב להגיד.
אני מת על הקבוצה המטומטמת שלכם.
נכון. יהודה.
כולנו.
כן, אז דארק ריידרס, דארק סיידרס ג'נסיס, כי הוא נראה, כי הוא כיף, לא נורמלי. זה בייסיקלי, קחו את God of War, אבל תפכו את קרייטוס ל-ARPG, אז בדיוק זה. אני אדבר עליו גם בפרק הבא, ואולי אני אצליח להזיז את עצמי ולשחק פרסונה 5 רויאל, כדי שביב
בו. יפה מאוד.
So it can be.
נכון, נכון, לגמרי. טוב,
זה באמת פסקול מאוד מוצלח.
בהחלט. אז עכשיו נעשה את הסגיר האמיתי, זה היה פרק 13-11 של שורפים משחקים, את כל הפרקים אפשר למצוא באתר isto.me, אותנו אפשר למצוא בטוויטר בדרך כלל, את עידן אפשר למצוא ב-gamepod.co.il, ושם יש לפודקאסט גיימפוד, וגם את גיא, לפעמים.
בכל מקום שאפשר למצוא את זיירמן אגב.
זיירמן יש לו גם טוויץ'.
כן. לא הכי פעיל, זה כזה, זה לא, זה הרבה מסרים לפעמים לשלושה חברים שלו שרוצים לראות אותו משחק בדברים.
יפה מאוד.
אבל בואו אם בא לכם, תגידו שלום.
עידן 315, זה הטוויץ'.
כן. באמת תגידו שלום, אחרת אני פשוט לא מדבר, אחרת אני מניח שאני לבד ולא מדבר.
איזו סגירת מעגל מושלמת של העידן 315 עם תחילת הפרק.
נכון. וזהו, סיימנו, תודה רבה, ונתראה בפעם הבאה. להתראות!
להתראות!